מכם. אני חושב ששניים או שלושה אולי ראו אותי לפני רבע שעה מגרד את דרכי מתלוליות הבוץ שנמצאות שם, נעליים מלאות בבוץ ונכנסיים עם כל מיני קוצים ומבט נוגה. כשסיימתי לגרד את דרכי מעלה מתלוליות הבוץ, שבימי שמש הם דווקא אזור נחמד לטייל בו, אבל בימים כאלה הם די מתישים ודיסאוריינטינג. וכשעליתי על המדרכה שמקיפה את הקיבוץ, הרגשתי הקלה, נוחה גדולה. אמרתי לעצמי, אוקיי, זו דרך שאפשר ללכת בה בפשטות, ואני יודע שהיא מוליכה לאנשהו. נראה שהרבה אנשים הלכו בה. אני חושב שהתרגול עם הנשימה היא גם דרך כזאת. יש כל מיני דברים שאתה יכול לעשות או שאת יכולה לעשות עם המיינד שלך בתוך מדיטציה, אבל התרגול הזה של נשימה לכל הגוף הוא כזה שהרבה אנשים תרגלו, ואפשר לומר בוודאות שיחסית פשוט ללכת בו והוא מוביל למקום טוב. בהנחיות ליום האחרון הזה של הריטריט, שהוא בסך הכל היום השלישי, שווה לסמוך על ההנחיות שניתנו עד עכשיו. הרובד הפשוט ביותר של ההנחיות זה לשמור על קשר וקשב או רגישות לתחושות הנשימה כמו שהן מבטאות את עצמן בגוף ברגע זה. הדרך הפשוטה ביותר לתרגל תהיה לקחת כמה נשימות עמוקות וארוכות, לעקוב אחרי תחושות הנשימה כמו שהן מופיעות בגוף. אפשר לתייג אותן או לסמן אותן בסימון עדין של שאיפה ונשיפה. אז כשזה מרגיש נוח ויציב מספיק, למצוא מקום אחד בו הנשימה מורגשת בבהירות ובנינוחות. להשהות את התודעה שם, לעשות רגישים ורגישות לתחושות הנשימה שם. זה הרובד הבסיסי ביותר והפשוט ביותר של ההנחיות, מאוד יכול להיות שהוא מספיק. מי מכם שרוצה או רוצה, יכולה גם לעשות רגישה לנשימה כמו שהיא מתבטאת, במקומות בגוף שהם לא רק האף, החזה או הבטן, אלא בכל הגוף. דרך אחת בה יצאנו לעשות את זה, זה לסרוק את הגוף או לזכור אותו עם השאיפה והנשיפה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אחת מהן הצעתי במדיטציה המונחת אתמול. להתחיל עם מרכז הבטן, לעבור לצד ימין, צד שמאל, מקלעת השמש, צד ימין, צד שמאל, החזה, ימין, שמאל, גרון, ראש, כתפיים וידיים, גב, אגן ורגליים. ולהיות רגישים ורגישות לכל החלקים האלה עם השאיפה ועם הנשיפה. אם יש בהם מתח, לרכך אותו. ואחרי שעשיתם את זה, לעשות רגישים ורגישות לכל הגוף יחד. אז יש מרכז של נשימה, למשל באגן או בבטן, אבל משם המודעות קורנת לכל הגוף, מאירה את כל הגוף ומרגישה את הנשימה, מרחיבה את הגוף עם השאיפה, מרגיעה אותו עם הנשיפה. אולי יותר נכון לומר שהגוף מתרחב באופן טבעי כדי להכניס את השאיפה. ומתכנס או נרגע באופן טבעי כדי לאפשר לנשיפה לצאת. אז זאת תהיה אפשרות שנייה לעבודה. האפשרות הראשונה, נשימה במקום אחד. האפשרות השנייה, לעשות רגישים ורגישות לנשימה בכל הגוף. קודם כל בהדרגה, על ידי סריקת גוף, ואז כיחידה אחת. בזמן שאתם נעשים רגישים ורגישות לנשימה, אולי במקום אחד, אולי בכל הגוף. אתם תשימו לב שיש שלושה סוגים של חוויות. זה נכון לגבי כל סוגי החוויות, אבל כרגע נשאר ממוקדים וממוקדות בחוויות של גוף ונשימה. אז ישנם שלושה סוגים של חוויות של גוף ונשימה. ישנן חוויות נעימות של גוף ונשימה. אולי עם התרחבות של הגוף, אולי עם הכניסה של האוויר. אולי כשאתם מרקחים או מרפים או מרפות אזורים מסוימים של הגוף. ישנה איזו נעימות או רווחה עם זה. ישנן חוויות ניטרליות. אני רגיש או רגישה לנשימה במקום מסוים, אבל הרגליים למשל, או קצה הראש, או הידיים, לא מרגישות נעימות ולא מרגישות לא נעימות. זה איפשהו באמצע. וישנן חוויות פחות נעימות. קיבוצים במקומות כאלו ואחרים בגוף, ברכיים חורקות, גבים מתייאשים. אלה האזורים שייתו להיות הכי בולטים, הכי ברורים עבור התודעה. לתחושות הנעימות ממש שווה לשים לב. להתקרב אליהן בעדינות. לנשום דרכה, ליהנות מהן. בלי לצפות מהן בהכרח לגדול, אבל גם בלי להתעלם מהן. כמו צמחים או פרחים שצומחים לאורך הדרך. אנחנו לא יכולים או יכולות לגרום להם להיות גדולים יותר או משמעותיים יותר בן רגע. אבל זה יהיה טיפשי להתעלם מהם. הם מזינים את התודעה. חוויות נעימות שווה להיות רגישים ורגישות במיוחד. אפילו לנשום בצורה שקצת תעודד אותם, קצת תכבד אותם. אם אפשר לתת להן להיות הדומיננטיות, שווה לעשות את זה. אם אתם רגישים ורגישות לגוף, וישנן הרבה חוויות ניטרליות, לא נעימות ולא לא נעימות, אז עם השאיפה כאילו לא הרבה מורגש. עם הנשיפה כאילו לא הרבה מורגש. אז זה הזמן לטפח עניין וסקרנות כלפי חוויה ניטרלית של גוף ונשימה. רגישות. בוודאי ישנן גם חוויות לא נעימות. אם ניתן לעשות זאת בנינוחות, אפשר להתעלם מהם. זה לא משום שאנחנו באמת רוצים או רוצות להתעלם מהם, אלא משום שהחוויות הלא נעימות ייתנו ממילא להיות בולטות יותר ובוטות יותר עבור הלב והתודעה. ולכן זה יכול להיות מועיל להיות רגישים ורגישות יותר דווקא לחוויות הנעימות או הניטרליות. וכך לתת הקשר לחוויות הלא נעימות, כדי שלא יקו בנו. בתוך ההקשר הזה של חוויות נעימות וניטרליות, או עם החוויות הלא נעימות, הן ברורות מאוד וממש תופסות את מרכז הבמה. אפשר לאמץ כלפיהן גישה שמקבלת אותן בברכה, שממש מזמינה אותן פנימה ומאפשרת להן להיות. דרך אחת לעשות את זה היא לרכך את הגוף סביב החוויה הלא נעימה. ליהנות מהרכות היחסית, מהפתיחות היחסית של גוף. שווה להקפיד גם על התמדה של הידידות והכוונה האוהבת כלפי עצמכם, בזמן שישנה חוויה לא נעימה, תחושה לא נעימה. לכולכם יהיו חוויות נעימות, ניטרליות ולא נעימות לאורך היום. זה הנוף של הקיום האנושי. וכנראה של הקיום של כל הברואים והברואות בכלל. אז אפשר להיות רגישים ורגישות, ליהנות מהנעימות. להיות חיישניים ורגישים ורגישות כלפי הניטרליות ולאפשר לקבל בברכה את הבלתי נעימות. בואו נשב לכמה דקות לפני שאני אציע אפשרויות עבודה נוספות. אז תשומת הלב יכולה למצוא את הבית שלה. במקום ספציפי בגוף, כמו תחושת הנשימה בבית, בחזה או באף. והיא יכולה, כפי שאמרנו גם, להיות רחבה יותר, רגישה לכל הגוף. כך שהנשימה מורגשת בכל הגוף. יש אנשים או זמנים מסוימים שבהם אפשר לתת לתשומת הלב להיות רחבה אפילו יותר. כך שהנשימה לא קורית רק במקום אחד או בכל הגוף, אלא קורית בהקשר רחב יותר של תשומת הלב. דרך להרחיב את תשומת הלב תהיה להיות רגישים ורגישות לצלילים. ולאו דווקא לצליל אחד ספציפי, אלא לכלל הצלילים שמגיעים מכל מיני מרחקים, מכל מיני כיוונים. ציוד ציפורים שם ושם. צלילי הגשם, הקול שלי, הנשימות והשיעולים שלכם ושל אחרים ואחרות. לתת לתודעה לקלוט את כל זה. לא חשוב כל כך לדעת מי או מה עושה את הצליל, אלא לתת לה ליהנות מהנוף. של צלילים מכיוונים ומרחקים שונים. בואו נעשה את זה לכמה דקות. זה לא דורש הרבה מאמץ, אז אם אתם מוצאים שאתם מתאמצים או מתאמצות, אפשר להירגע. התודעה באופן טבעי קולטת, פתוחה לצלילים. אם היא מתכנסת למחשבה, אפשר לפתוח אותה בחזרה אל הצלילים. ולתת לתחושות הגוף. לתנועה הטבעית של הנשימה. להיות מורגשת בתוך מרחב הצלילים הזה. כך שהגוף והנשימה שייכים למרחב הזה. וכמו שצלילים מופיעים ודוחים באופן טבעי, בקצב שלהם, ככה נשימה. כך תחושות הגוף השונות. ואיך זה מרגיש כאשר תשומת הלב פתוחה באופן הזה, לצלילים ורגישה לגוף ולנשימה במרכז. Okay, אז עד כה חזרתי על ההנחיות שניתנו והוספתי את האפשרות לפתוח את תשומת הלב לצלילים ולשבת עם התחושות של הגוף והנשימה במרכז. אני רוצה לשאול האם ישנן שאלות לגבי ההנחיות הללו. בין איזה שתי גישות את מתלבטת? והחוץ על הצלילים. אז השאלה הייתה מתי לבחור גישה כזאת או גישה כזאת. אוקיי, באופן כללי אנחנו נותנים יותר הנחיות מכפי שבן אדם אחד יוכל באמת לעשות בזמן 3 ימים. וההנחה היא שהמיינד והלב אומרים אוקיי, זה מתאים לי, אני הולך על זה. אז אפשר לסמוך על זה, שהוא אומר, אוקיי, זה מתאים לי, אני הולך על זה. ככלל, הגישה הרחבה יותר תאפשר יותר רוחב נינוחות ואווריריות בתודעה. אז אם מה שנחוץ, אם יש יותר מדי מתח ונחוץ דווקא לרווח ולאפשר יותר כלילות, או פתיחות, אז הייתי הולך על זה. עם זאת, אם יש תחושה של דיסאוריינטציה או של חוסר אנרגיה, אז הייתי הולך על גישה קצת יותר ממוקדת. ככלל, הגישה הממוקדת היא קצת יותר בטוחה, כן? הגישה הפסורה יותר או הפתוחה יותר לצלילים, יכולה להיות איתה נטייה טיפה יותר ללכת לאיבוד, אבל מצד שני, לחלק מהאנשים לפעמים, היא גם תאפשר הרבה יותר קרקוע והרבה יותר אוריינטציה. אז קצת קשה לעשות גזרה חד משמעית לגבי הדבר הזה. כל אחד צריך לנסות ולראות. מה שכן אני מציע לכולכם, אם אתם לוקחים גישה אחת ואומרים, אוקיי, אני הולך לנסות את זה, תנו לה לפחות 10 דקות. כן? זאת אומרת, לא לקחת גישה ואז להגיד, אוקיי, אחרי 2 דקות, כי אז זה פשוט חוסר המנוחה של התודעה, שהוא מאוד רגיל, לוקח אתכם מכאן לשם. אז להגיד, אוקיי, אני הולך, פותח או פותחת לכל הצלילים, בוא נהיה עם זה 10 דקות, ובתוך זה נייצב את התודעה. אני גם כן רוצה לומר שהגישות האלה הן לא כל כך, זאת אומרת, הן מצויות על ספקטרום מסוים, כן? זאת אומרת, זה לא באמת שלושה דברים כל כך נפרדים. את יכולה להגיד ש... את יכולה להדגיש את זה, נניח, את הגישה שממקמת את תשומת הלב במקום אחד ספציפי בצורה הכי ברורה, אבל גם יש לך מודעות לגוף, ומסביב לזה, בצורה דהויה יותר, נאמר, יש גם מודעות לכלליות הדברים. או שאת יכולה לשחק עם הדגשים אחרת, להגיד, אני בעיקר רגישה לכלליות של הצלילים, ובתוך זה יש לי גם מודעות לגוף, ובתוך זה מודעות קלה למרכז של הנשימה. כן? אז זה בעצם, זה כאילו שלושה אלמנטים, אחד, כאילו שלוש בבושקות כאלה, כן? שאפשר לבחור, אוקיי, מה, במה אני מתמקד כרגע. מקום ספציפי, כל הגוף והרוחב של כל הצלילים. אוקיי. הן אינטנסיביות יחסית, זאת אומרת, הן מגיעות בתדירות גבוהה ו... אוקיי. לעשות. מתישהו זה יקרה, ובכל זאת. זאת אומרת, בסופו של דבר, סבלנות היא פתרון קסם להכל, כן? יש אמירה בורמזית שאומרת שאיפה שיש סבלנות יש התעוררות לגבי תרגול המדיטציה, וזה נכון, זה נכון. ועם זאת, גם יש לפעמים דברים שאנחנו יכולים לעשות בתוך החוויה כדי להפוך את ההמתנה לקצת יותר, כן? וזה לא באמת המתנה, אלא להיות פעילים ויוזמים ובעלי סוכנות בתוך החוויה שלנו. אז אם יש תחושות לא נעימות שהן ספורדיות ומגיעות ממקומות שונים, אני עדיין באופן כללי הייתי הולך על טקטיקה של לראות אם יש דרך לתת לתודעה מקום נינוח לשהות בו עכשיו. אם אני קולט נכון את איך שאת מתאר את החוויה, ויכול להיות שאני לא, הייתי מניח שיחד עם התחושות הלא נעימות שמגיעות מכל מיני מקומות, יש גם אינטנסיביות מסוימת של המיינד, כאילו יש איזו דחיסות מסוימת. אז באותו. אז בדיוק מה שהייתי... תחושות לא נעימות הם מיטו למשוך תשומת לב והם מיטו לייצר אינטנסיביות, כי המיינד רב איתם, באופן טבעי נורא, כן? זה בסדר. אז אני הייתי שואל אם אפשר להישען על גישה שהיא מראש יחסית רחבה, למשל עם כל הצלילים, אם זה אפשרי, כדי לתת למיינד יותר מקום לנשום, ואז התחושות הלא נעימות הן contextualized, ואולי ממש לקחת גישה של אפשור או קבלה בברכה, לא רק כלפי התחושות הלא נעימות, אלא כלפי כל החוויה. אני גישה שאומרת, אוקיי, בסדר. בסדר. וממש נותנת לכלליות החוויה כאילו לעבור דרכך עם איזה רוחב. מה שאנחנו מנסים לעשות זה להפחית את התגובתיות ולהפחית את האינטנסיביות. כי במקרה כזה, לנסות למצוא תחושה נעימה במקום אחר, זה מרגיש לי כמו פעילות שהיא קצת אינטנסיבית מדי. כן, זה כאילו, כי במלא יש אינטנסיביות, אז הייתי הולך יותר, הייתי נשמח יותר על הרוחב ורואה איך זה עובד. וגם הולך על, על מהלך של לרכך את הגוף שוב ושוב. Okay. שאלה אחרונה, אם ישנה, אני מרגיש שרק הצד הזה שאל שאלות, אז יכול להיות שהייתי נורא בהיר שמאלה? לא יודע, זה מעניין. אני משה את זה כי... טוב, בסדר, אוקיי. זה לא באמת חלוקה של שום דבר. אוקיי. תראי, את יכולה לבחור את הדרך שלך כאן, כן? יש משהו פשוט יותר באוקיי, להגיד מקום אחד, אני פשוט מחזיר, 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 מחזיר. עם זאת, אני מצאתי שאם אנחנו רוצים לאמן את הקשב שלנו, אז אימון הוא לא קורה רק באמצעות, כאילו, זאת אומרת, לפעמים כדי לאמן, אני מנסה למצוא דוגמה. לפעמים לבנות מיומנויות ויכולות בהדרגה דרך סדרה של משימות קצת יותר פשוטות שלוקחות את הכושרים, כן? את היכולות, את האיכויות של התודעה או של כל דבר אחר, ומטפחות אותם בהדרגה ובונות אותם כדי שהם יוכלו להחזיק משימה יותר מורכבת לאורך זמן, תהיה הדרך שאולי גם יותר נעימה וגם יותר מהירה לעשות משהו. אז אני חושב שלרוב האנשים זה מועיל לבנות את הכושר הזה, להיות במגע, להיות בקשב ובקשר במשימות קטנות. מה גם שזה לא רק העניין של משימות קטנות, זה גם העניין של להרוות את כל הגוף במודעות, ושכל הגוף רווי במודעות ונשימה, אז יותר קל לתשומת הלב ולמודעות להתיישב, ויותר קל לה להרוות את כל הדבר, כי זה לא כאילו אני מנסה להתמקד בנשימה שכאן, וכאן בברך או בבטן או בגב, קורה משהו אחר לגמרי שאני אפילו לא יודעת מהו, ואני מנסה לשמור אותו מחוץ למבט, כדי להיות בקשר עם הנשימה. אלא כל הדבר הזה נושם, כל הדבר הזה הרמוני, כל הדבר הזה הוא אחד, במובן מסוים, במובן של כולו אנרגיית נשימה, או כולו חוויה של נשימה, ואז הרבה יותר קל למודעות להישאר. זה שיותר קל למודעות להישאר, אני לא הייתי אומר שזו בעיה. אנחנו רוצים את המודעות שלנו איתנו, ולפעמים צריך לעשות זה בדרך המשמעת, ולפעמים צריך לעשות זה בדרך הפיתוי וההקלה והאיחוי. מה גם שזה מביא הרמוניה לגוף, זה מביא איזו נעימות. אז אני הייתי חושב על זה דווקא כמהלך יותר מיומן, של לבנות בהדרגה את הכושר של המודעות, והגוף להתאחד ולהשתקע. זו הגישה שאני, שעולה על דעתי. מה את חושבת? אז אני הייתי הולך על זה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לייצר מצב של הרמוניזציה של הגוף והתודעה וכושר עבודה. וכל אחד יבנה לזה אחרת. אז יש אנשים שהנקודה, המיקוד בנקודה אחת, תבנה את זה בצורה היעילה ביותר או הכי אפשרית כרגע. ויש אנשים שבשבילה מראש הרגישות לכל הגוף או הרגישות הרחבה יותר תבנה את זה יותר מהר. וזה טוב שאת לומדת מה הנטייה שלך ולומדת להפיק את המיטב, את המיטב ממנה, אני הייתי חושב את זה כתבונה ולא כקיצור דרך. כן? Okay, תודה. אוקיי. Okay. עוד כמה רעיונות לעבוד עליה היום. והאמת שמה שאני אציע עכשיו, או מה שאני אגיד עכשיו, הוא לא רלוונטי רק להיום. ממש לא רלוונטי רק להיום, אלא למיומנויות עבודה וכיוונים ששווה, אפשר להתאמן איתם היום ושווה לקחת אותם גם להמשך. אז היום אני אדבר קצת, או עכשיו אני אדבר קצת על עבודה עם מחשבות. וההנחיות שלנו מההתחלה היו די פשוטות, כן? יש מחשבה, אתם מניחים לה או מניחות לה, אולי לוקחות נשימה עמוקה, ונותנים לנשימה להחזיר אתכם לחוויה כאן ועכשיו. יונתן בשיחה הראשונה אמר, אוקיי, כשהתודעה נדדה למחשבה, שווה להעלות על הדעת שברגע ששמתם לב שהיא נדדה למחשבה, זה רגע של תשומת לב, ולכן זה רגע שבו אתם יכולים להחמיא לעצמכם, לשמוח על ההישג. אלה ממשיכות להיות ההנחיות הבסיסיות, אבל עכשיו אני אדבר על עבודה עם מחשבות ברמה קצת יותר ספציפית, או עם מחשבות שהן קצת יותר דביקות או מורכבות וכן הלאה. והסיבה, אני חושב, לדבר על זה או לחשוב על זה, וזה חשוב לומר, זה לא כדי ללמוד לא לחשוב. כי הפקולטי הזה, או הכוח הזה, או האפשרות הזאת שלנו כאנשים לחשוב, היא אפשרות מאוד מאוד טובה. אפשרות מאוד חשובה. האפשרות לדמיין את העתיד. כן? לחשוב לאן היינו רוצים ללכת, מה היינו רוצים לעשות, מה הדברים שווה לעשות אותם, מה הדברים שלא שווה לעשות אותם. לחשוב על העבר ולשאול, אוקיי, מה שם היה מועיל, מה עשיתי שהוביל לתוצאות טובות, מה עשיתי שהוביל לתוצאות לא טובות. אלה דברים ששווה לחשוב עליהם. אבל זה לא קל לחשוב עליהם היטב. וחלק מהמיומנות של ללמוד איך לחשוב היטב, היא גם ללמוד מתי זה זמן נכון וטוב לחשוב, ומתי זה זמן שבו אפשר להפחית את הפעולה של המחשבה. ומה הם דברים ששווה לחשוב עליהם, ומה הם דברים שלא שווה לחשוב עליהם. אז מה שהדרמה מציירת כאופק של עבודה עם מחשבות, זה לא מצב תמידי של היעדר מחשבה, אלא מצב שבו הבודה אמר, יש לך, הוא השתמש, לפחות מתורגם למילה שליטה, שהיא קצת מילה חזקה, אבל יש לך סוכנות. וכן אפשר לומר שליטה, ואני מדמיין את זה כמו שליטה של מורה או מורה ששולטת בכיתה, כן? שיודעת לעבוד עם הדינמיקות של מה שקורה בתוך הכיתה, כדי לכוון אותם למקום שהוא טוב לכל המשתתפים והמשתתפות. אז לתודעה שלנו יש נטייה לייצר מחשבות ולהישאב לתוכם. נכון? הביטוי הישראלי של להיות בסרט הוא ביטוי די טוב. התודעה מקרינה סרט אתה מוצא את עצמך בתוך... אני אף פעם לא שיחקתי עם מכונות וירטואל ריאליטי כאלה. וגם אפילו לא הייתי באולמות הקולנוע שמקרינים לך סרטים מכל הצדדים. שמעתי שיש כאלה. אבל התודעה האנושית עושה את זה הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב, בצורה הרבה יותר משכנעת. כן? Before you know it. אתה בתוך איזה סרט. לרוב די משעמם להיות כנים. אבל עדיין ממכר. אז אנחנו רוצים ללמוד להיות בשיחה ולשלוט באפשרות הזאת. וזו מטלה ארוכת טווח. זה לא משהו שאנחנו נלמד ביום הזה של הריטריט. אבל אני רוצה להציע כמה רעיונות לאיך עובדים עם זה. כי כן, יש לנו פה הזדמנות יקרה, כשהתודעה יחסית מקורקעת, יחסית נינוחה. וגם מאחר והיום זה היום האחרון, אני לא יודע אם ידעתם. כן. מאחר והיום זה היום האחרון, אז גם תהיה לתודעה אולי יותר נטייה לייצר מחשבה ולהישאב לתוכה. אולי רק יותר נטייה מאתמול, כי... שלשום היה היום הראשון אני חושב לא, זה לא נכון מה שאמרתי יותר מאתמול ושלשום אז בעוד שבאופק הרחוק אנחנו רוצים להגיד, יש דברים ששווה לחשוב עליהם, יש דברים שלא שווה לחשוב עליהם, כרגע בתוך המדיטציה ובתוך הריטריט, עדיין שווה לשמור על גישה שאומרת, אוקיי, בוא נהיה כאן, בוא נהיה כאן, בוא נהיה כאן. וכל מחשבה שעולה, כרגע להתייחס אליה כמחשבה שלא משרתת את העומק של הקיום שלנו כאן. יכול להיות שיש דברים שחשוב לכם לחשוב עליהם, או חשוב לכם להתלבט לגביהם. שווה לאמץ גישה שאומרת, אוקיי, מה שאני עושה כאן, למשל בתוך ישיבת מדיטציה או הליכת מדיטציה, אני מנקה את התודעה, אני מייצב אותה, כן? אני מאפשר לה להיות פנויה יותר. ואם יש משהו שחשוב לי להתלבט לגביו ולחשוב עליו, בוא נשמור את זה לחמש הדקות האחרונות של התרגול. או בוא נשמור את זה לרבע שעה בסוף הריטריט. הרי ממילא, בדרך כלל שחושבים לנו שהוא יותר מחמש או עשר דקות, זה כבר מתחיל להיות חסר תועלת, נכון? המחשבות מתחילות לרוץ בלופ. כן? אז עדיף לייצב את התודעה, לנקות אותה, לפנות אותה, ואז לחשוב על הדבר כשאתם במילא עם תודעה נקייה ופנויה יותר. ואז יכול להיות שאינטואיציות מסוימות יעלו יותר בקלות. אולי כן ואולי לא. אבל בכל מקרה זה שימוש יותר טוב בזמן מאשר לנסות לחשוב על הדבר הזה למשך הזמן כולו. אז כמה דברים ששווה לעשות עם מחשבות, ואלו עצות שהבודה נתן. מאוד מועילות עד היום. דבר אחד ששווה לעשות זה לחזור לתחושת הנשימה. וחלק מהסיבה שאנחנו מדגישים את העניין של נשימה נעימה, וחלק מהסיבה שאנחנו מדגישים את האפשרויות של סריקת גוף, של נשימה לכל הגוף, של רוחב, של תשומת לב, זה כדי לתת למיינד החושב משהו להתעסק בו ולהתעניין בו גם ביחס לנשימה. כלומר, לחזור לנשימה זה לא עונש בשביל המיינד, שאנחנו אומרים לו, אל תתעסק בדבר המעניין הזה, תתעסק בדבר המשעמם הזה. אלא אנחנו אומרים לו, פה יש משהו יותר מעניין. אפשר לשחק עם הנשימה הזאת, אפשר להיפתח אליה, אפשר לחוות אותה ברגישות, כך שיותר נעימות, יותר משאב, יותר רווחה יתאפשרו כאן ועכשיו. אז אנחנו רוצים ממש להתעניין בנשימה. איך יהיה נעים לנשום? האם אני יכול או יכולה להרגיש את הנשימה בכל הגוף? איפה אני כן יכולה להרגיש את הנשימה, איפה אני לא יכולה? האם אפשר לרקח את הגוף כך שהנשימה תורגש בקולו? איך זה ירגיש אם אני אפתח את המודעות לכלליות הצלילים ויתן לעצמי לנשום בתוך המרחב הזה? איפה יש תחושות נעימות? איך הן מרגישות? כל הדברים האלה, להתעניין בחוויה, להתעניין בחוויה, להתעניין בחוויה. החוויה הנוכחית שלכם עכשיו, כמו שיונתן אמר אתמול כשהוא דיבר על קרמה, היא במילא המקום החשוב יותר מהחוויות המומצאות, המדומיינות והמפונטזות שלכם אי שם. כאן העבודה האמיתית יכולה לעשות. זה שווה להתעניין בחוויה כאן. כשאתם מתעניינים בחוויה כאן, אתם יכולים גם להתחיל לראות איך התודעה מתחילה לייצר מחשבות. מתחילה לייצר את עולמות המחשבה האלה. להתחיל לפנטז. וכשרואים איך היא מתחילה לעשות את זה, זה מתחיל לאבד את האמינות שלו. זה כאילו הייתם שקועים בסרט, ועכשיו פתאום אתם רואים מי שמקרין אותו. כן? וחלק מהתודעה שלכם אומר לכם, אוקיי, זה סרט מעניין, אבל אין באמת ספיידרמן. נכון? אתה מסתכל על המקרן ואתה אומר, וואלה, עם כוחות גדולים ואחריות גדולה. אז זאת אפשרות אחת, להתעניין בחוויה כאן ועכשיו, והיא אפשרות שהייתי בוחר כל עוד היא אפשרית, ככל שהיא אפשרית. אפשרות שנייה, אם מחשבה ממש תורדת את מנוחתכם ומושכת את תשומת הלב שוב ושוב, אני יכול להגיד, אוקיי, אתה יכול לשאול את עצמך אם זה בכלל משרת אותך. האם המחשבה הזאת לוקחת אותי למקום טוב? כן? אני חושב על הדבר הזה וסטטיסטית סביר להניח שכבר חשבתם עליו. נכון? זה לא חדש. כבר ראיתם בזה. הרבה. נכון? לאן זה ייקח אותי אם אני אמשיך לחשוב על זה? אם אני אתן לזה עכשיו שעה? אם אני אתן לזה עכשיו שעתיים? האם זה יוביל אותי למקום שהוא הרבה יותר טוב מאיפה שאני נמצא עכשיו? קצת יותר טוב מאיפה שאני נמצא עכשיו? האם זה יותר טוב להשתקע בתוך הנשימה ולהעמיק את הריכוז, את החמלה, את הרגישות? האם זה באמת השקעה יותר משתלמת בטווח הקצר ובטווח הארוך? אז לשאול את עצמך את השאלה הזאת, ועל ידי כך אתה יכול לראות, אוקיי, זה לא מכבד אותי. יש בזה משהו ממכר אולי, אבל זה לא כך מכבד אותי. אתה גם יכול לשאול את עצמך, האם זה בכלל סרט מעניין? האם בכלל יש פה חדש? כן? ואם הייתם נכנסים לראש של האדם ממנכם, כנראה שלא הייתם משלמים כדי לראות את הסרטים שרצים לו בראש. הם לא סרטים מעניינים, פשוט לא מעניינים. אנחנו מתעניינים בהם כי אנחנו מאמינים שהם אמיתיים, כי אנחנו מאמינים שהם שלנו, אבל לא באמת סרטים מעניינים. אז אתה יכול לשאול את עצמך, האם זה באמת סרט מעניין? האם הסיפור שהוא מספר לי הוא באמת עד כדי כך נכון? יש בו אמת מסוימת, אבל האם הוא באמת מייצג לי את המציאות של החלק הזה של הקיום שלי, שעליו אני חושב בצורה כל כך מהימנה? בדרך כלל המחשבות מייצגות איזה זווית מאוד ספציפית, מאוד חלקית על ההתרחשויות איתם אנחנו מתמודדים. משחזרות נקודות מבט, שוב ושוב. וכבר הסתכלתי דרך נקודות המבט האלו. האם הן באמת כל כך נכונות? אז זאת אפשרות שלישית. כן, בודה קורא לזה לראות את החסרונות. במחשבה. לא בתוכן של המחשבה, אלא בפעולה הזאת של חשיבה כרגע. האם זה שווה לי? האם זה מכבד אותי? את חוזר אל הגוף והנשימה, את חוזרת אל הגוף והנשימה, שוקלת האם המחשבה הזאת בכלל מועילה, מגיעה למסקנה שלא, שלא כל כך, אבל עדיין היא שם. האפשרות השלישית זה לתת לה פשוט להיות ברקע. אוקיי, אז חלק מהתודעה שלי חושב על הדבר הזה, חלק מהתודעה שלי צופה בסרט, זה בסדר, ואני יקדיש את עצמי לחלק שיכול להיות כרגע עם הגוף והנשימה. אני אנסה להטות לשם את המשקל יותר ויותר על ידי העניין שלי, כן? אבל אני לוקח בחשבון שכרגע שני הדברים האלה קורים במקביל, וזה בסדר, כן? אנחנו רוצים להזין משהו, ולהוציא את ידית התדלוק, כן? ממה שכרגע לא משרת אותנו, או משרת אותנו בצורה מאוד מוגבלת. אבל יכול להיות שאנחנו לא יכולים להפסיק אותו כרגע, וזה בסדר גמור. אני פשוט מטה את המשקל ומתרכז יותר בחוויות של נשימה כאן ועכשיו. זאת האפשרות השלישית. אפשרות רביעית, שחלקכם כבר ציינתם בקבוצות, למעשה, בקבוצות ציינתם את כל האפשרויות האלה, כאפשרויות ששיחקתם איתן. כשיש, נניח שאתה כבר בתוך מדיטציה ויש איזה סוג של רגישות לגוף, ואז עולה מחשבה. היא מחשבה אינטנסיבית יחסית. אתה הרבה פעמים תשים לב, או תשימי לב, שיחד עם המחשבה יש איזשהו מתח גופני. אולי במקום ספציפי, אולי הגרון מתכווץ, אולי הגבות, אולי הבטן. כאילו הגוף עושה מאמץ כדי להוליד ולהיות מעורב במחשבה הזאת. והוא קצת מתכווץ. אז אפשר לפנות אל הרובד של הגוף ולהרפות אותו. לשחרר את המתח הגופני, וזה גם קצת יקל את הטעינות של המחשבה. כן, המחשבה והגוף מזינים האחד את השני, המחשבה והמתח הגופני מזינים האחד את השני. ולחלופין, אתה חושב על משהו, את חושבת על משהו, ואתה יכול לשים לב שזה משנה את הדרך שבה אתה נושם. נשמת נשימות ארוכות, עמוקות, נינוחות, ואז הגיעה המחשבה, לקחה אותך, ובזמן שחשבת, הנשימות נעשו שוב קצרות, לא מספקות במיוחד, לא מזינות במיוחד. אז אתה יכול פשוט להרפות אותם ולנשום נשימות ארוכות ועמוקות, וזה ירגיע את האחיזה של המחשבה. אז זאת תהיה אפשרות רביעית. באופן כללי אני רוצה להגיד על הדבר הזה שזה תהליך ארוך טווח, והוא חלק חשוב מהלמידה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לפתח מערכת יחסים נבונה עם האזור או העולם הזה של מחשבות. כרגע לא הייתי מציע להדגיש את זה במיוחד, אבל זה במילא מביא את עצמו לתוך החוויה שלכם. אז כל דרכי העבודה האלה, כן, של לחזור ולהתעניין בחוויה הנוכחית, נשימה או הליכה, אם אתם הולכים והולכות, של לשקול את הסכנה ואת התועלת המחשבה הזאת לאורך זמן? של להתעלם ממנה ולבחור להדגיש את מה שחשוב יותר? ושל להרפות את המתח הגופני או הנשימתי שקשור בנשימה? אלה דברים שאתם יכולים לשחק איתם היום לאורך היום מאחר והרגישויות שלכם כבר כאן. ועל ידי כך ללמוד אותם כמיומנויות להמשך. הדבר האחרון שאני אגיד כהנחיות להיום. סידרו לנו יום נורא יפה. נכון, ממש נעים בחוץ. גם כשגשום קצת וגם שלא. וגם יש הרבה יופי שמגיע כבר מהתרגול שלכם. יש איזו עדינות, איזו השתקעות, איזו חיבה, איזה אמון. זו תחושת אחווה עם אחרים. לצד הרעש והברדק והחרדה או הציפייה או חוסר המנוחה. תראו אם אתם יכולים לתרגל מבט שרואה את היפה. בציוצי הציפורים ובעצים בחוץ ובאולם ובאנשים שאתם מסתכלים עליהם. ובהתמדה וה... מסירות שלכם. בואו נשב לשתי דקות. האם יש איזה הודעות שאנחנו צריכים לה? אוקיי. אז תהנו מיום התרגול הזה. כיף לכם שאתם פה ושיש לכם עוד חצי יום שקט. והליכה וישיבה והליכה. אחרי הפסקת צהריים אנחנו נתראה כאן ב-2:45. אז תהנו מהתרגול.